הגענו לדף כ"ח עמוד א' תחילת פרק שלישי, חזקת הבתים. יש לו מושג חזקה כמה וכמה משמעויות בש"ס. פה בפרק שלפנינו המושג חזקה משמש במובן של שימוש בקרקע. בגלל השימוש בקרקע אז בעצם אפשר להניח שהמשתמש הוא אכן הבעלים של הקרקע הזה, זה חזקה. עכשיו הכלל היסודי בדיני ממונות כמובן זה המוציא מחברו עליו ראיה. אדם מחזיק באיזה ממון, אדם אחר טוען שהממון הזה הוא שלו, מוטל חובת הראיה על התובע. אבל בנוגע לנכסי דלא ניידי, כלומר קרקעות, שהם הנושא העיקרי של הפרק הזה, הפרק שלישי, אין בהם אפשרות של החזקה ותפיסה ממשית. אפשר להחזיק ממש בקרקע. אי אפשר גם לייחס את הבעלות על הקרקע לאדם שמשתמש בה. עכשיו, אדם משתמש בקרקע לכמה שעות, ליום וכו'. אי אפשר לדעת אם באמת השימוש הזה הוא של אדם זר או הבעלים בקרקע. לכן מחשיבים כמוחזק לגבי קרקעות את האדם האחרון שהיה ידוע כבעלים של הקרקע. המרה קמה זה הבעלים הראשונים. בעלים הקודמים של הקרקע, על פי זה, במקרה של אדם בעצם שהיה ידוע כבעלים של הקרקע, הוא טוען כנגד המשתמש הנוכחי, יש מישהו שמשתמש בקרקע, והבעלים הראשונים, אמר הקמה, אומר, אתה נכנס לא לרשות, אכן מוטלת חובת הראיה על המחזיק הנוכחי, כי שוב אנחנו אומרים שאמר הקמה, הבעלים שידועים לנו, הם באמת הבעלים של הקרקע, והוא צריך להוכיח שהוא רכש את הקרקע כדין מהבעלים הראשונים. אמנם, אם המחזיק הנוכחי ישתמש בקרקע באופן שנוצרה לו בחזקה, אז כבר הקרקע בחזקתו, וזה בדיוק הכוונה חזקת 3 שנים, ומעכשיו בעצם מוטל לבעלים הראשונים להוכיח את טענתו. עכשיו הוא, חובת ההוכחה מגיעה אליו. עכשיו כדי לקבוע חזקה בקרקע, המחזיק צריך להשתמש בקרקע ברציפות לזמן, מסוים בדרך כלל 3 שנים, נראה את זה יותר במשנה. שימוש זה צריך לעשות כדרך הבעלים, בלי שתהיה מחאה מצד הבעלים הראשונים של הקרקע. אם בתוך הזמן הזה הבעלים הראשונים מחו בפני שני עדים כנגד המחזיק, אז המחזיק לא יקבע חזקה בקרקע, אלא צריך לשמור את השטר, או להמציא ראיה אחרת לבעלותו של הקרקע. עכשיו משהו חשוב שהזכרנו גם בפרק הקודם, כדי באמת לקבוע חזקה בקרקע צריך להתלוות עליו טענה, כלומר, החזקה לא עומד בפני עצמה. המחזיק צריך לטעון, אני קניתי את הקרקע ממנו וכדומה, כלומר, לא סתם להגיע, אני מחזיק 3 שנים וזהו. לא, הוא צריך להסביר כיצד הגיע הקרקע לידיו. על ידי מחירה ומתנה או כל דבר אחר כזה. חזקה שלי מתנה אינה נקראת חזקה. אומרת המשנה, חזקת הבתים והבורות והשיחים והמערות והשובחות, שובחי יונים שמחוברים לקרקע, והמרחצאות ובית הבדים, בתי עצירת הזיתים, ובית השלחים, שדות שצריכים השקיה והעבדים, וכל דבר שהוא עושה פירות תדיר, חזקתן 3 שנים מיום ליום. חזקתן נקבעת על ידי שימוש בנכס במשך 3 שנים מיום ליום. כלומר, מה בעצם המשנה אומרת? אנחנו נראה דברים אחרים. יש הבדל בין נכסים שיש בהם שימוש ותועל במשך כל השנה, לבין נכסים שעושים פירות רק בעונות מסוימות. אז חזקת הבתים, הבורות, כל הדברים האלה שהם בעצם, הוא עושה פירות תדיר, נקבע על חזקתם על ידי 3 שנים ויום אחד. כלומר, 3 שנים שלמות, מונים אותם יום שהתחיל להחזיק ואילך. 3 שנים שנצרח לקבוע חזקה, צריך שיהיה מתוך שימוש מלא בכל מה שניתן להוציא מהנכס במשך השנים הללו. מכיוון שהנכסים שנמנו כאן, בורות, שיחים וכו', הם עושים פירות במשך כל ימות השנה, מניבים תועלת במשך כל ימות השנה, אי אפשר לקבוע חזקה במילה לידי שימוש של 3 שנים שלמות. לעומת זאת, פה עומד המשנה, שדה הבעל, שדה שמספיק לגמי גשמים חזקתן 3 שנים ואינם מיום ליום. כלומר, שדה הבעל שמושקע לידי גשמים עושה פירות פעם אחת בשנה בלבד, כפי הרגילות בארץ ישראל שהגשמים יורדים רק בחורף, לכן 3 שנות החזקה לא נצטרכות להיות מלאות. במשך הזמן המדויק אנחנו נראה בגמרא. אז כיצד היא חזקתה ב3 שנים? רבי ישמעאל אומר 3 חודשים בראשונה, 3 חודשים באחרונה, ו12 חודש באמצע. כלומר, צריך להחזיק 3 חודשים בראשונה מהשנה הראשונה, 3 חודשים מהשנה השלישית, ו12 חודשים באמצע, אז סך הכל 18 חודש. כלומר, מספיק 3 שנים חלקיות, 3 חודשים אחרונים של שנה ראשונה, 12 חודשים שלמות בשנה השנייה, 3 חודשים ראשונים של השנה השלישית. ב3 החודשים האחרונים של השנה הראשונה, המחזיק מגדל בשדה סוג של תבואה שאוריה לגמר ב3 חודשים. הוא מספיק ב3 החודשים אלו לעשות את כל מלאכת הגידול מהזריעה ועד הקצירה וכו'. טוב, ב3 החודשים הראשונים של השנה השלישית. וכמובן, השנה השנייה היא מלאה. רבי עקיבא אומר, אפילו חודש בראשונה, חודש באחרונה הוא 12 חודש באמצע, הרי לו 14 חודש, זה מספיק, 14 חודש. ורבי עקיבא אומר, שבשנה הראשונה והאחרונה לא צריך, אין צורך באכילת פירות של 3 חודשים, מספיק פירות של חודש אחד, והגמרא תרחיב בזה יותר מה בדיוק המחלוקת ביניהם. אמר רבי ישמעאל, באמת, דברים אמורים בשדה לבן, שדה תבואה, אבל בשדה אילן, שיש בה מינים שעולים של עצי פרי, אם המחזיק בקרקע כנס את תבואתו, הוא מסק את זיתיו וכנס את קיצו, קיצו, הרלו שלוש שנים. אם המחזיק בקרקע הכניס לביתות היין שעשה מהנבים, והוא הכניס התנים המיובשות מהשדה, וכמו שאמרנו, מסק את זיתה, הרלו שלוש שנים. כלומר, שלושה איסופים נפרדים של יבול הפרדס בשנה אחת, הם כמו שלוש שנות חזקה בשדה תבועה. מספיק להם כדי לקבוע חזקה בקרקע. והגמרא תרחיב זה יותר, כלומר, יוצא שלפירה בישמעאל, חזקה נוצרת על ידי שלוש פעמים של איסוף היבול, אפילו מהזמן הנחוץ, כדי לגדל את העמוק קצר. עומד כבר אמר רבי יוחנן, שמעתי מלכי אושה שהיו אומרים אין לחזקה שנקבע בשלוש שנים, משור המועד. מה שור המועד? כיוון שנגח שלוש נגיחות, נפק להם מחזקת טעם וקם לחזקת מועד. כמו בשור המועד, שור המועד שנגח כבר שלוש נגיחות, יצא בכך משור טעם, ועכשיו הוא עומד מעטה בחזקת מועד. החנם גם כן עניין חזקה, כיוון שאכלת לשנין, מכיוון שמחזיק אחד את הפירות הקרקע במשך שלוש שנים, נפק להם רשות המוכר, יצא בכך הקרקע מרשות המוכר, וקיים אני עומד ברשות הלוקח. כלומר לומדים משור עד שור טעם ושור מועד, כל שינוי שהוא חוזר על עצמו שלוש פעמים, יש בו כדי ללמד על כך שדבר יצא מחזקתו הראשונה, ועכשיו מוחזק במצבו החדש. עומד מה יש, מה לא משור מועד, עד נגיחה רביעית לא מחייב, הרי השור מועד הוא לא מתחייב לשנות בעלים, אלא עד שיהיה נגיחה רביעית. אז גם כעד שנה רביעית לא קיים לברשותי, נגיד שהקרקע לא תעמוד ברשות המחזיק עד סוף השנה הרביעית, עומד מה אחי אשלה זה לא אותו דבר, הטעם, לגבי שור מועד ושור טעם, נגח שלוש נגיחות ההווי כמועד. לא, כלומר, אחרי שהוא נגח כבר שלוש נגיחות, הוא נחשב מועד. למה הוא משלם עד הנגיחה רביעית? כי עוד לא היה פה עוד נגיחה. וידך, כי נגח, מה לשלם? הרי כל עוד הוא לא נגח פעם נוספת, למה שישלם? לא היה פה שום נזק בסופו של דבר. לכן, זה נכון שהוא יוצא משור טעם אחרי שלוש נגיחות, אבל אין מה לחול עליו תשלום. אחר כאן, בחזקת קרקעות, קיים דחת לת שני. מיד שאחר מחזיק את הקרקע בשלוש שנים, קיים לה ברשותו, הוא כבר עומד ברשותו. עוד מקשה הגמרא למעטה, אם אכן זה נכון שנותנים תמיד לחזקה משור מועד, חזקה שאין עם הטענה, תאווי חזקה. לכאורה גם חזקה שאין עם הטענה, נחשבת חזקה. על המתנן, כל חזקה שאין עם הטענה אינן החזקה. אומרת הגמרא, טעם המאי, הרי מה הטעם שחזקת שלוש שנים מועילה להוציא את הקרקע מחזרת בעלי הראשונים? דאמרינן דילמה כדקאמר, אנחנו אומרים לעצמנו, אולי באמת, הוא אכן, כפי שהמחזיק טוען עכשיו, הוא מחזיק שלוש שנים בקרקע, אולי הוא צודק, אולי הוא הבעלים. אז אם הוא לא טוען שהוא הבעלים, האשלה, הוא לא טעין, ענן, ניתונה, אם הוא לא טוען שהוא הבעלים, כלומר הוא לא מסביר כיצד הקרקע הגיע לידו, שהוא מחר, קיבל מתנה וכדומה, אנחנו ניתן את זה עבורו, זה לא הגיוני, כל מה שאנחנו אומרים, חזקת שלוש שנים, זה בגלל שיש פה טענה, אנחנו חוששים שבע בית הקרקע שלו, אם אין שלו שום טענה, מה הרעיון? מה התקיף לרב אבירה למעטה, מחאה שלא בפניו לא תהיה ומחאה, עוד קושי המישור המועד שלומדים את זה, מחאה של הבעלים הראשונים שלא בפניו של המחזיק, לכאורה לא תחשב מחאה. כמו שאמרנו, חזקת שלוש שנים מועידה, רק אם לא הייתה מחאה מצד המערכה, מצד הבעלים הראשונים, משך שלוש שנות חזקה. אם הבעלים הראשונים של הקרקע מחה בתוך שלוש שנים כנגד המחזיק בפני שני עדים, ואמר דעו שפלוני מחזיק בקרקע שלי וכו' בגזלה, החזקה לא תועיל להעמיד את הקרקע ביד המחזיק. לאחר מחאת הבעלים הראשונים, מותר למחזיק להיזהר בשמת שטר המחירה, אם אין בידו שטר, אז אין חזקתו חזקה. אז פה אומרים, מחאה של הבעלים הראשונים, שלא בפניו לכאורה, לא תהיה במחאה, למה? דובי זה שור המועד. מה שור המועד בפניו בעינן, הרי כמו בשור המועד צריך שהעדויות הנגיחות השונות יהיה בפני הבעלים, גם הכה לכאורה בפניו בעינן, ואנחנו יודעים שזה לא ככה, במחאה לא צריך שיהיה בפני הבעלים. אומרת הגמרא, לא זה לא אותו דבר, הטעם והועד בבעליו, שם נאמר לגבי שור המועד שהעדות צריכה להיאמר בפני הבעלים, כתוב והועד בבעליו, אבל הכה לגבי חזקת טענה, הטעם המחנה הוא, הרי מה הרעיון של המחאה? הוא להתרות או מחזיק שיזהר בשמיעת השטר. אז הצורך זה לא משנה שזה ממש בפניו או בפני חבריו. חברה חברה איתלי וחברה דחברה איתלי. לחבר שלו יש חבר, גם אותו חבר יש חבר. יאמרו לזה, זה בסופו של דבר תגיע המחאה לאוזני המחזיק. לכן מועילה המחאה גם שלא בפני המחזיק. ואין המחזיק יכול לטעון שלא שמע על המחאה, מהשומע היה נזהר לשמוע את השטר וכדומה. אם כך למדנו של דעת הולכי אושה, דין חזקת שלוש שנים נלמד משור המועד. כלומר, מפני ששלוש שנות החזקה נחשבות כשלוש אכילות של הקרקע, שעל ידן יוצאת הקרקע מחזקת הבעלים הראשונים. על פי זמן כשהגמר לרבי מאיר שהוא אומר, ריחק נגיחותיו חייו, קירב נגיחותיו לכל שכן, אכלה תלת הפירי בחד יומה כגון תנה להווי חזקה. לפי רבי מאיר שהוא אומר, אם אפילו מיקש השור ריחק את נגיחותיו, כלומר, פרס אותם על פני שלושה ימים נפרדים, הוא חייב לשלם נזק שלם על נגיחות שבאות, אז מיקש שהוא קירב נגיחותיו, עשה את כל הנגיחות ביום אחד, לא כל שכן שיעשה בכך מועד, כי הוא עוד יותר, הוא עשה את זה, עוד נגיחה, קרוב זה לזה, אז עובדה היא חייב לשלם נזק שלם, אם כך לפי שיטתו, אם לומדים אחרי משור המועד, אז גם כאן, אם אכלת קרקע שלושה, כלומר שלושה יבולים נפרדים של פירות ביום אחד, נניח מקש עץ תאנה, עץ תאנה, פירות התאנה לא נגמרים כולם ביום אחד, אלא ייתכן שחלק מהפירות יתבשלו בבוקר, ואחרים יורים להכיל רק בערב. אז יש אפשרות לאסוף שלושה יבולים נפרדים של התאנה ביום אחד, כשכל פעם אוספים את כל הפירות כשכבר גמרו להתבשל, כך אפשר היה. אז גם פה, כגון תאנה, לאו חזקה, זה יחשב חזקה. אם אכן עומדים משור המועד, אז אפילו ממי, הוא שומע שהתורה לא הקציבה זמן מסוים למשך העדת השור, נאמרת כאן לגבי חזקה, אין צורך דווקא בשלוש שנים. אלא מכיוון שתאנים, אפשר לסוף אותם בשלושה יבולים ביום אחד, וזה חזקה. עומד מועד, עומדים מדי שור המועד. מה שור המועד? בעידנא דאיתליה נגיחה לאיתליה נגיחה. צריך להיות כמו שור המועד. הרי בשור המועד, בזמן שנמצאת נגיחה זו, אין עדיין את הנגיחה האחרת. יש נגיחה זו, לא עוסקים בנגיחה אחרת. אז גם כאן, אותו דבר, בעידנא דאיתליה פירי, לאיתליה פירי. צריך להגיד, בזמן שנמצא יבול זה, אין עדיין את היבול האחר. לכן לא תועיל חזקה שיום אחד בתאנים, כי הרי בשעה שאוסף את היבול הראשון, היבול השני כבר קיים. אלא שעדיין לא נגמר, בישולו. אומרת, טוב, אז בסדר, אז אחלה תלת פרא בתלת היום, ותגיד, שלושה יבולים בשלושה ימים שונים, נניח כמו צלף, להביא חזקה. צלף זה יכול להיות, כלומר, משך זמן של גדילת פרי הצלף, מזמן שניכר לעין, ועד גמר בישולו, שלושה ימים. אז פרי המתבשל ביום זה, היה אתמול קטן מאוד, זה כאילו לא קיים. אומרת, גם שם, את הפרי המייעיתי, עדיין הפרי, במקרה של הצלף, הפרי שיגמר שלושה ימים, עדיין קיים, בכל זאת. ומגמר הוא דקם, גמר ואזיל, היה הולך ונגמר וכו'. אלא אומרת, טוב, אפשר למצוא מקרה אחר, אחלה תלת הפרי בתלת יומי. מה קורה אם הוא אוכל שלושה יבולי פירות בשלושים יום? איך זה יכול להיות? כגון בשדה של האספסטה, שאפשר לקצור אותו שלוש פעמים בחודש אחד, היה וחזקה. הרי האספסטה הוא מין זרע שמגדלים אותו למאחד במאה במשך חודש אחד, אחרי זה עוקרים אותו, חורשים את השדה וזורים אחרי למקומו. אז משך חודש זה גוזים אותו כל עשרה ימים, הוא גדל מחדש, אז אוספים ממנו שלושה יבולים במשך שלושים יום, וכשגוזים את האספסטה הרי אוספים מכך את כל יבול השדה, אז יש להחשיב אותו כאכילה שלמה של הקרקע, אז אפשר לקבוע חזקה ב-30 יום. אומרת כבר איך ידעמי, מה מדובר? איך הוא אוסף את שלושה יבולי אספסטה ב-30 יום? דקדיך ואכלה, הוא צומחת מעט ואוכל אותה, אז עדיין, אתה מי שמדעו דקה שם ואכל. במקרה הזה, בעצם הוא רק חוטף את מה שגדל, והוא אוכל בעצם לא אכילה שלמה. לכן זה לא נקרא אכילה שלמה, כלומר, מכיוון שהוא אוכל את האספסטה לפני שנשלם הגידול, זה לא אכילה שכל הפרי, אז אין אכילה כזאת יכולה ליצור חזקה. אומרת לו, טוב, נגיד אחרת, אכילה תלת הפרא בתלת הירחי, אולי אפשר להגיד, שלושה יבולי פירו בשלושה חודשים, כגון אספסטה, שעקר אותה בסוף כל חודש, וזה כבר רוקר את כל האספסטה, אחרי שהוא גדל לגמרי, כי אמרנו שהאספסטה גדל בחודש אחד, לאה וחזקה, הוא אוסף בכל חודש, זה מלוא יבול הקרקע. אז בשלושה חודשים יש חזקה. אז הגמרא מקבלת הטענה, ואומרת, אבל אומרת הגמרא ככה, מן הולכי יושה, מי זה בית הולכי יושה, שרבי יוחנן אמר, שהם לומדים משור המועד, רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל אומר, החינמי, אינה חינמי, אין צורך באמת דווקא בשלוש שנים כדי לקבוע חזקה לפי רבי ישמעאל, כמו שראינו במשנה. דתנן רבי ישמעאל אומר, באמת דבר אומרים בשדה הלבן, אבל בשדה אילן כנס את תבואתו, מסק את זיתיו, כנס את קיצו, הרי אלו שלוש שנים. כלומר, לפי רבי ישמעאל, שלמה דין החזקה משור המועד, באמת אין צורך בשלוש שנים כדי לקבוע חזקה, די בשלוש אכילות של הקרקע. אז גם כן, לפי שדתו שבשדה הספסטה, די בשלושה חודשים כדי לקבוע חזקה. כך לפי רבי ישמעאל. עכשיו הגמרא, הגענו לסוף כ"ח עמוד ב', והגמרא פה שואלת לרבנן, מה לפי חכמים מה המקור דין חזקה? אחרי שראינו את המקור לרבי ישמעאל שאומר משור המועד, מה הדין החכמים? והגענו לסוף כ"ח עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.